כאן רשת בית. יאיר ויינרב.
ארבע ועוד חמש דקות ושלושים שניות בדיוק, כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שלישי, שלום רב לכם, גמר חתימה טובה. באיך השפיעה מגפת קורונה על הרשת? אפשר לנחש די בקלות, הרבה מהפעילות העסקית עברה לאונליין, אבל עד כמה זה דרמטי, וזה לא רק הפעילות העסקית, אנשים מתראים פחות, מה שמסביר אולי את זה שבדקה אחת בלבד, דקה, כן? עוברים ברשת 42 מיליון הודעות, כמעט רבע מיליון בני אדם נמצאים על הרשת בו זמנית, רק באפליקציית זום הפופולרית בדקה, כן? ובכלל, אם אנחנו כבר מדברים על מסגרת זמן של דקה, עוברות בדקה 400 אלף שעות של מידע, אם זה סרטים, נתונים, הודעות או סטרימינג. כן, העולם הופך וירטואלי, זה היה גם קודם לקורונה, אבל הווירוס נתן לזה דחיפה, כמו שכל אירוע היסטורי דרמטי יודע לעשות. ויש לכל זה גם השפעה כלכלית, כמובן. כן, וזה ישמע לכם אולי קצת תלוש, אבל למשל, בעלי נכסים, חנויות ומתחמי מסחר שלא מוכנים לוותר היום בגלל המצב על דמי הסחירות לבעלי העסקים שפועלים בשטחם, אותם בעלי נכסים, כן, יגרמו לקריסתם של העסקים, הם יקבלו ביום שאחרי יותר ויותר עסקים וירטואליים ויותר ויותר שטחים מסחרים שאיש כבר לא צריך אותם. חומר למחשבה, כאן צבע הכסף, מעכשיו עד חמש, רונן פולק הוא העורך בהפקה, רונית גור אריה, תכנה השידור קובי ראובני, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן, .org.il, אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק המצוין שלנו כאן בית, אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. אנחנו פותחים בחותרות צבע הכסף ליום שלישי, אבל עוד לפני הכלכלה, אחרי הסערה ברשתות החברתיות, הותר לפרסום הגבר שניסה לרצוח את אשתו במצפה רמון בערב ראש השנה, הוא אביעד משה. שלום, אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום.
שלום, שלום. כן, אז בסיומו של דיון מאוד מאוד ארוך בבית המשפט המחוזי בבאר שבע, דיון שהיה צריך לארוך אולי שעה והתארך עד לשלוש שעות, מחליט שופט המחוזי וגו להתיר את פרסום שם אותו גבר שניסה לרצוח בדקירות מרובות, עשרות דקירות את אשתו באגרופים, שבר לה עצמות רבות ובעצם הביא כמעט למותה. הוא מתיר לפרסם את שמו וקובע שההחלטה להסתור על פרסום השם הייתה טעות. החלטה של שופט בית משפט השלום בבאר שבע, קובע השופט המחוזי, זו הייתה טעות. בשופט כן. השופט השלום יצא מנקודת מוצא הפוכה, שצריך לאסור את הפרסום, כשבעצם האיסור הוא החריג. אין שום נימוק ששכנע אותי, ולכן ניתן עכשיו לומר, לא רק ברשתות החברתיות, גם ברשתות התקשורת, אותו גבר אלים שניסה לרצוח את אשתו, אביעד משה, אותו מהנדס חשמל ממצפה רמון.
אסף בוזיילב כתבנו בדרום, תודה. השפעות הסגר על שוק התעסוקה, מספר דורשי העבודה במשק מתקרב ל-900,000, כך עולה מנתונים שפרסם שירות התעסוקה. שלום ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה.
שלום יאיר, אכן, בעצם מאז יום לפני ערב ראש השנה, אז החלו ההגבלות החדשות, סגירת מערכת החינוך וכן הלאה, עוד לפני ההחמרה המשמעותית שחלה בימים האחרונים, נרשמו בשירות התעסוקה יותר מ-163,000 דורשי עבודה חדשים, נגיד רק בסוף השבוע האחרון, מיום חמישי ועד הבוקר בשעה 7 נרשמו יותר מ-42,500 דורשי עבודה חדשים. נגיד במקור העריכו במשרד האוצר שההשלכות של הגבלות חדשות על המשק יביאו לכ-200,000 דורשי עבודה חדשים. בקצב הזה, כשמועד היציאה מהסגר הזה, מתווה היציאה מהסגר הזה, שניהם עדיין מאוד לא ברורים, נראה שהמציאות תתעלה על התחזיות הקודרות האלה של משרד האוצר.
תודה רבה ליאל קייזר, את נשארת איתנו גם לעניינים נוספים. ועדת החוקה אישרה להביא לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להגבלת ההפגנות בזמן סגר מלא. ההצעה תעלה להצבעה במליאה בהמשך היום. זאב קם, כתבנו בכנסת, שלום.
שלום יאיר, אחר הצהריים טובים. כן, זה צפוי לקרות, אני מניח, איפשהו בשעה הקרובה, כשמליאת הכנסת תתחיל לדון. דיון ארוך, שיקח שעות ארוכות בהצעת החוק לקראת האישור שלה בקריאה שנייה ושלישית. יש 4,000 הסתייגויות שהגישה האופוזיציה, מה שנותן לא מעט זמן דיבור במליאה. לפני משהו כמו שעה וחצי, שעתיים, ההצעה מאושרת בוועדה, ועדת חוקה, לקראת קריאה שנייה ושלישית. רק נגיד מה ההצעה בסופו של דבר אומרת. כן. היא מגבילה את האפשרות להפגין בתקופת סגר מלא בלבד, אני מזכיר, לא סגר חלקי, רק מהמצב הנוכחי כמו שיש עכשיו של סגר מלא, ניתן יהיה להפגין עד 1,000 מטר מהבית. כלומר, אי אפשר לעבור מעיר לעיר ולהגיע נגיד מתל אביב לבלפור כדי להפגין, אפשר להפגין עד 1,000 מטר מהבית. סביר להניח שזה יאושר בעוד כמה שעות בקריאה שנייה ושלישית, צפוי דיון סוער במליאה.
ואנחנו נהיה שם, זאב קם, כתבנו בכנסת, תודה רבה על העדכון הזה. בנק ישראל דוחה שוב את החזר המשכנתאות ללווים, כמו גם את ההלוואות הצרכניות לבנקים. מתחילת משבר קורונה, דחו הבנקים הלוואות לכמעט 740 אלף לקוחות בכל מגזרי הפעילות, בסך מצטבר של כמעט 10 מיליארד שקלים. עוד מעט אנחנו נרחיב על זה, ועוד בצבע הכסף בהמשך. מהפכת הדור החמישי בסלולר יוצאת הדרך, היום העניק שר התקשורת רישיונות הפעלה לחברות פרטנר, הוט מובייל ופלאפון. בהמשך נדבר כאן עם מנכ״ל הוט מובייל. הנה דברים שאמר לצבע הכסף מנכ״ל פלאפון רון גוראון.
זהו יום היסטורי, פלאפון גאה להפעיל היום את רשת הדור החמישי, 250 אתרים ב-150 יישובים מדן ועד אילת. מהיום תושבי ישראל צועדים לתוך מהפכת הדור החמישי ויכולים להיות משירותים מהמתקדמים בעולם.
איגוד לשכות המסחר חתם על 3 הסכמים לקידום הסחר ההדדי עם איחוד האמירויות. הראשון עם לשכת המסחר והתעשייה של דובאי, ועוד 2 הסכמים עם 2 אזורי סחר חופשי מהגדולים שם. הסכמים אלו יאפשרו לחברות ישראליות לפעול באותם אזורי סחר חופשי, האחד ימי והשני אווירי, ללא צורך בשותף מקומי. מחירי הדלק ירדו מחר בחצות ב4 אגורות לליטר. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יהיה 5.46 שקלים. בעוד בהמשך, איך מופיעים לפגישה בזום? מחקר חדש בנושא הזה מגלה שרובנו דווקא די מתגנדרים ומקפידים על לבוש הולם. וגם הדיווח משוקי הכספים לקראת סוף השעה. אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אז בעיצומו של הגל השני, בנק ישראל והבנקים מאפשרים ללווים דחייה נוספת של החזרי ההלוואות והמשכנתאות עד סוף השנה. ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה, שוב שלום לך.
שלום יאיר. כן, כמו שאתה אומר, בעצם בנק ישראל מעדכן את אותו מתווה דחיית הלוואות. נגיד, בבנק ישראל יחסית תפסו מהר מאוד את העובדה שאנחנו נכנסים לעיצומו של משבר כלכלי, וגיבשו יחסית בתחילת משבר הקורונה מתווה דחייה לתשלומי הלוואות, לתשלומי משכנתאות וכן הלאה. נראה לי רובנו קיווינו לא להיות במצב הנוכחי בימים האלה, ולכן התעורר הצורך להאריך את מתווה דחיית ההלוואות. המתווה החדש מתייחס בעיקרו לסוגיה של אשראי צרכני, אתה יודע, כל הלוואה שאינה משכנתה, הלוואה לדיור, אם זה הלוואות לשיפוצים ולחופשות בימים שלקחנו כאלה, ולפי המתווה החדש, מי שלקח הלוואה באשראי צרכני של עד 100,000 שקלים, יוכל לקבל דחייה נוספת עד 31 בדצמבר, אם כבר נעשתה דחייה של ההלוואה. לקוחות שעדיין לא דחו הלוואה שלהם ויש להם הלוואה כזו בסכום שנמוך מ-100,000 שקלים, יוכלו להגיש עד סוף השנה, עד 31 בדצמבר, בקשה לדחיית מועד החזר ההלוואה, ואותה דחייה תינתן להם ל6 חודשים. נגיד, בכל מה שנוגע לדחייה של משכנתאות, המתווה שחל לא שונה, המתווה שחל הוא המתווה הקיים. לקוחות יכולים לדחות את תשלום המשכנתאות שלהם עד 6 חודשים, יכולים לקבל דחייה נוספת עד 31 בדצמבר, זה כבר פורסם. מי שעדיין לא ביקש לדחות את תשלום המשכנתה שלו, יוכל להגיש עד סוף השנה בקשה לדחייה ולדחות את החזר המשכנתה ב6 חודשים. זה המצב הנתון. כן, בשנה הבאה כבר. נגיד, שמענו גם על לא מעט ישראלים שכבר הגישו בקשות דחייה, נגיד בתחילת הדרך, אני חושבת שכמעט כל מי שהיה יכול לעשות את זה פשוט ניגש ודחה, גם אם לא פוטר או הוצא לחלט מתוך חשש מן העתיד, שמענו על הרבה ישראלים שחזרו לשלם, לא ברור מה ההשלכות של הסגר השני יעשו לסיפור הזה.
בואי נצרף ליאל את טל הראל, ראשת מטה המפקח על הבנקים בבנק ישראל. שלום לך.
שלום.
גמר חתימה טובה.
תודה.
ראינו כמעט, תודה. כמעט מיליון לווים השתמשו באפשרות הזאת עד היום, דחיית השלומי המשכנתאות והלוואות. זה מספר גדול מאוד.
כן, נכון. הרבה לקוחות, גם באשראי צרכני, גם בהלוואות לדיור, וגם באשראי עסקי, בערך 750 אלף לקוחות בסכום דחייה מצטבר של 9.5 מיליארד שקל דחו את התשלומים שלהם. נכון, אנחנו רואים במשכנתאות שחלק חזרו לשלם, הייתה ירידה ועכשיו שוב קצת עלייה, אבל באמת המצב הוא לא פשוט, והרבה לקוחות משתמשים באפשרות הזאת של דחיית תשלומים.
טל, אנחנו התחלנו את המשבר הזה באמירה די חד משמעית שלכם, שאין חשש ליציבות של הבנקים, שהמערכת הפיננסית הישראלית היא בסך הכל חזקה, אבל אני כן חושבת שהמשבר הזה מתחיל להתארך ולהתארך, ואין ערובה בכלל שגם בעוד חצי שנה אנחנו לא נהיה בסגר ובשיעורי אבטלה מאוד גבוהים, והישראלים יוכלו לחזור לשלם. יש לכם איזושהי תחזית עדכנית? אתם מתחילים לראות סימנים מדאיגים במערכת הפיננסית?
מבחינת יציבות אין שום בעיה יציבותית, אין שום סימנים מדהיגים, בנקים יציבים.
כלומר, אנחנו מדברים פה על מיליון לקוחות שלא מחזירים לתקופה מסוימת את, נכון. את מה שהם לקחו מהבנקים.
אבל צריך להבין, הדחייה הזאת היא למעשה, היא כן. כדי שהם יוכלו להשתקם. זאת אומרת, כדי שהם יוכלו לתת להם איזשהו מרווח נשימה, ואחרי תקופה מסוימת שאנחנו מקווים מאוד, תראו, אף אחד לא ממש יודע מה יהיה, אבל מקווים מאוד שהמצב ישתפר, והם כן יוכלו אחרי זה באמת לחזור ולשלם.
אז אולי באמת נדייק ונחדד את השאלה, טל, כמה זמן את חושבת שהמערכת הבנקאית, זאת אומרת, חצי שנה היא יכולה לשרוד, 9 חודשים היא יכולה לשרוד, כמה זמן המערכת הבנקאית תוכל לשרוד עם מאות אלפי ישראלים שלא עובדים ולא מסוגלים להחזיר הלוואות?
אין לי את הנתון הזה, את הממצא הזה. אני יכולה להגיד שכרגע אנחנו כל מן מוקבים וכל מן בוחנים את זה, כרגע אין שום בעיה. אבל הבעיה הזה, ההסתכלות היא לא צריכה להיות דווקא איך המערכת הבנקאית תעמוד בזה, כי היא יציבה, אלא איך הלקוחות יעמדו בזה. והלקוחות האלה צריכים, כל הלקוחות צריכים לדעת שנעשה פה משהו שבאמת יאפשר להם להתמודד עם קושי תזרימי, אבל באיזשהו שלב הם יצטרכו לחזור ולשלם את התשלומים האלה, כי זה כנס, לא לנצח.
כלומר, הדחייה הזאת תעלה במשהו לאותם לקוחות?
כל דחייה, גם זאת שנעשתה בעבר וגם הרחבה שנעשתה עכשיו, היא לא בחינם. יש לה עלות. מה היא אותה עלות? היא בעצם ריבית שמשלמים על אותו סכום מצטבר שנדחה, והסכום בסופו של דבר מתווסף לתשלום החודשי שכל לקוח משלם בבוא העת, בתקופה שכבר ההקפאה הזאת לא תהיה. ולמעשה, מתחילת הלקוחות הם צריכים לדעת שקודם כל לבדוק לפני שהם דוחים, אלה שלא דחו ואלה ששוקלים להאריך, כמה זה יעלה להם בסופו של דבר בחיוב החודשי. בכמה, אם עכשיו זה 3,000 שקל בחודש, כמה הדחייה הזאת תוסיף להם. זה דבר אחד. ודבר שני מאוד חשוב, יש דחייה ועוד דחייה, ואולי נגיע לתשעה חודשי דחייה, אבל באיזשהו שלב הדחייה הזאת לא תתאפשר לנצח. ולכן צריך לחשוב מה קורה ביום שאחרי.
כן, גם הצרכנים צריכים לחשוב, אבל
במיוחד הצרכנים.
זה לא תמיד תלוי בהם, את יודעת, אנחנו מדברים פה על כמעט 900 אלף מובטלים, שלא יכולים למצוא עבודה, ולאו דווקא בגללם, אלא בגלל המצב.
הנתונים שאתם מפרסמים היום מדברים על זה שב-20% ממשקי הבית שהיו בהם שני שכירים בשנה שעברה, לפחות אחד פוטר או הוצא לחל"ת.
נכון, אתם צודקים. זה מדהים וצריך להיערך לזה.
יש בבית הצרכני עוד עניין. איגוד יועצי המשכנתאות הזהיר, ונדמה לי עדיין מזהיר, שמי שמבקש דחייה בתשלומים עובר איזשהו קטלוג בבנק, או איך נגדיר את זה בעדינות, הוא מסומן בבנק, כן, כמישהו שלא עמד בהתחייבויות שלו. וזה מאוד מאוד מודאיג, כי יום אחד הם ירצו לקחת איזושהי הלוואה, ויזכרו אותם בתור אלה שביקשו דחייה של 3 חודשים, חצי שנה בתשלום המשכנתה. לא לזה התכוון המשורר, אם אני זוכר בתחילת הדרך, אמרתם, אף אחד לא ייפגע מזה מבחינת הדירוג שלו.
אז תראה, אנחנו באמת, קודם כל עשינו בעקבות האמירה הזאת, אנחנו בדקנו את זה עם הבנקים הגדולים, ואנחנו ראינו שנכון, דירוג פנימי של אשראי תמיד יש ותמיד יהיה. אבל כמו, בדומה למידע שמועבר למאגר נתוני אשראי חיצוני, הדירוג הזה לא מהווה סממן שלילי. עכשיו, אנחנו בקשר אצלנו עם אותו, עם האיגוד הזה, כדי באמת לראות לאיזה בנק הוא מתכוון, ולבדוק אולי היה מקרה ספציפי פרטני, כי מבחינתנו, בבדיקות שאנחנו עשינו, הדירוג הזה לא אמור להשפיע. לרעת הלקוחות, הבנקים לא יכולים לעשות בו שימוש, כל מי שאני מתכוונת שדחה מכוח המתווה הזה, לא יכולים בו לעשות שימוש לרעת הלקוח, זה לא יהווה סממן שלילי.
אוקיי. יש עוד הקלות בתקופה הזאת שלא בטוח שהציבור מודע להן, אז קודם כל נגיד שזה נמצא באתר בנק ישראל, נכון?
נכון, נכון.
תחת הכותרת שווה לדעת, כן, בפיקוח על הבנק.
שווה לדעת זה באמת סדרת מדריכים שהתחלנו להוציא לאחרונה לטובת הציבור הרחב.
מה יש שם למשל?
יש שם על אשראי מתגלגל ועל טיפים בלת לקיחת הלוואה ונושא של איך מוזילים עמלות בניהול חשבון עובר ושב. והמדריך האחרון באמת שפרסמנו הוא בנושא הטבות או הקלות שניתנו במסגרת בתקופת משבר הקורונה. ויש שם כמה דברים שכן חשוב לדעת, למשל הוזלה בעמלות, כל מיני עמלות ושירותים שהלקוחות זוכים שהם יהיו מוזלים החל מ...
איך עושים את זה? למה זה לא קורה אוטומטית בתקופה הזאת?
אז לא, אז בתקופה הזאת זה באמת יקרה אוטומטי. עכשיו פורסם צו, חצי שנה קדימה, כל מי שלמשל יש לו כרטיס דביט, אז הוא חצי שנה יהיה פטור מעמלת דמי כרטיס. או עמלת פעולה על ידי פקיד במוקד הטלפוני של הבנק. פעולת פקיד, פעולה פקיד באמצעות הטלפון נחשבה כפעולה שעלתה כ-6 שקלים בממוצע. עכשיו, מאחר ויש סגר, ואין אפשרות להגיע לסניפים, וכל הפעולות, או מרבית הפעולות, התבצעו באמצעות המוקד הטלפוני, עמלה הזאת נכנסה על ידינו לפיקוח, ולא תעלה על 2.5 שקלים, לדוגמה. Okay. עוד כל מיני הקלות שיש שם, אם אתה רוצה לבצע פעולות, ביטול הוראת קבע מרחוק, אז אפשר לעשות את זה מבלי להגיע לסניף, או למשל, הפקדת צ'ק בדיגיטל.
טל, איך אתם מוודאים שהלקוחות המבוגרים, שהם תמיד המגזר שאנחנו מדברים עליו, כזה שסובל בכלל מהדיגיטציה שהבנקים עוברים וכן הלאה, איך מוודאים שבימים האלה, גם כשהם מבודדים ועוד יותר קשה להם לעזר בדור הצעיר שיושב איתם ועוזר להם, איך אתם מוודאים שהם מקבלים שירות בימים האלה?
הרבה מקרים הם אלו שצריכים את ההקלות האלה, כן.
לגמרי, הם באמת אוכלוסייה מאוד חשובה, שהם כל הזמן לנגד עינינו בכל מיני דרכים. למשל, אם זה לקבל קדימות בתור בטלפון, הורדנו את הגיל שאוכלוסייה כזאת תקבל קדימות בתור בטלפון ולא יצטרכו לחכות זמן המתנה ארוך. לדוגמה, עמלות, הם אוטומטית מצטרפים לשירות מסלולי עמלות והם לא צריכים להגיש בקשה ושישקלו אותה. בכל מיני דרכים, אם אנחנו, יש לקוחות שצריכים שיגיעו להם, אם זה לבתי אבות או לכל מיני אזורים שנמצאים, והם צריכים מכשירים למשיכת מזומנים, אז אנחנו מפעילים את הבנקים שיגיעו לאותם מקומות ויעזרו להם למשוך כספים. הם לגמרי בעדיפות עליונה מבחינת
תל הראל, ראשת מטה המפקח על הבנקים, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם.
אליאל קייזר, כתבתנו עיני כלכלה, תודה רבה גם לך.
תודה.
עכשיו נדבר על הסגר וכמה הוא עולה לנו, או יעלה לנו. שלום, שאול אמסטרדמסקי, ראש התחום הכלכלי שלנו, מגיש משחקי הכיס בכאן 11. גמר חתימה טובה, שאול.
חתימה טובה, יאיר.
שמע, נזרקו כל מיני מספרים להעביר מ-7 מיליארד דרך 12 מיליארד. שמעתי אפילו הערכות יותר קטסטרופליות מזה. תנסה להסביר לנו איך בכלל מחמתים כמה עולה סגר וממה מורכבת העלות הזאת.
יופי, זה מזכיר לי קצת את הדיונים תמיד לקראת בחירות. פעם היו מלא מערכות בחירות. מה העלות למשק של כל יום בחירות? אז זה פחות או יותר אותו הדיון. בואו נבין על מה אנחנו מדברים ועל מה אנחנו לא מדברים, כשאנחנו מדברים על עלות הסגר. כשמשרד האוצר ובנק ישראל עומדים את עלות הסגר, הם עומדים בעצם את הפגיעה בתוצר מכל יום שבו יש ענפים שלא עובדים. כלומר, מה הם עושים? הם הולכים לשנים רגילות, שבהם הכל עובד והכל סבבה. ורואים, למשל, בואו ניקח את ענף מלונאות.
Okay.
בוא נראה מה התוצר השנתי של ענף המלונאות. בוא נחשב את זה חודשי, או יותר מדויק, בוא נחשב את זה עונתי, כמה הם עושים בספטמבר, כמה הם עושים במרץ וכו'. ואז נגיע לאיזשהו מספר, נגיד 100 מיליון, לא חשוב. Okay. ואז ניקח את ה-100 מיליון הזה ונלך לתקופה של היום, ונגיד, אוקיי, ענף המלונאות באיזה אחוזים הוא עובד? עכשיו הוא עובד ב-0 אחוזים. אז הוא מייצר 0 אחוז ממה שהוא מייצר בדרך כלל. אז הנה, במלונאות אנחנו חושבים 0. בוא נלך לחקלאות. נגיד, חקלאות בסגר פתוחה 80 אחוז ממה שהיא עובד בדרך כלל. בוא נראה כמה היא מייצרת בדרך כלל. עכשיו היא 80 אחוז, אז בוא נוריד 20 אחוז. וככה בעצם הם מורידים את כל כמה שהענפים האלה לא עובדים, ביחס למה שהם מייצרים בדרך כלל. והנה לך עלות הסגר. כלומר, העלות הישירה של כמה אנחנו מאבדים מזה שהענפים האלה לא עובדים.
אבל זה לא רק זה, כי למשל העובדים באותם ענפים, הם לא מקבלים שכר, והם שואבים את השכר שלהם מקופת המדינה.
אבל זה נחשב בתאו. אז זה נגיד לא נכלל. הדמי אבטלה שהממשלה משלמת לעובדים שלא עובדים, זה לא נכלל בעלות. העלות שמדברים עליה שנעה בין 1.5 מיליארד שקל ליום של סגר לבין עד כדי אפילו 3 מיליארד, תלוי אם זה יום של חג או לא יום של חג, העלות הזאת לא כוללת את כל העלויות הנוספות שהזכרת, כמו דמי אבטלה או מענקים לעצמאים או דברים מהסוג הזה.
מה למשל לגבי ענפים נלווים? נגיד, בית המלון הזה מפרנס 3 תחנות מוניות, שלא פועלות עכשיו כי המלון הזה סגור. גם את זה יודעים לאמוד?
זה אקסטרפולציות שעושים כבר, אבל בגדול הם יודעים פחות או יותר באיזה אחוזים עובד כל ענף. בין היתר כי יש דיווחים למס הכנסה, כמה מקבלים מסכורות וכו'. אלה נתונים שקשה לעמוד גם בימי שגרה, גם כשאין קורונה, על אחת כמה וכמה היום, ולכן אתה רואה גם את התחזיות נאות, יש מנעד די רחב של תחזיות, אבל רוב האנשים שאני מדבר איתם יסכימו על בין 1.5 מיליארד ל-3 מיליארד ליום, אגב, כמו עלות של יום בחירות נגיד. ועדיין, זה לא כולל את דמי אבטלה, את המענקים לעצמאים, את המענקים לעסקים, זה לא כולל את כל הנזק הנפשי והבריאותי שיגרמו לאנשים כתוצאה מהסגר. זה לא כולל את כל התוכניות שאני צריך להשקיע בשיקום של הכלכלה. זה לא כולל את כל הריבית שאני צריך לשלם על ההלוואות שהממשלה לוקחת בשביל לממן את כל התוכניות האלה, ועוד המון 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 דברים.
צריך להוסיף לזה עוד הרבה. תגיד, אבל בחיי היום-יום, איך זה ישפיע על שאול, יאיר, על קובי, על רונן ועל גלית? מה זה אומר לגבינו, לגבי עוד הרבה שנים ש צפויות לנו בעזרת השם. העובדה שאנחנו לא ייצרנו בחודש אוקטובר ונובמבר, לא ייצרנו במיליארדי שקלים.
אתה רוצה את התשובה המאוד מאוד מדחתכת, או שאני עדין?
אל תהיה עדין.
לא להיות עדין.
לא להיות עדין.
תשמע, בוא נסתכל קדימה, כי מתישהו הקורונה הזאת תיגמר. כלומר, במובן זה שיהיה חיסון, לא בטוח אם אנחנו נצטרך להתחסן כל עונה, כמו שפעת או לא, אבל באיזשהו שלב נהיה אחרי זה, כך שהכלכלה תוכל יותר לעבוד. אבל הדרך לשם היא ארוכה. וככל שהיא ארוכה, ככה נזק, זה כמו רקמה צלקתית, בסדר? זה כמו צלקת שנשארת ברקמה. אתה תוכל להשתקם מזה, אבל זה ייקח הרבה זמן. מה זה אומר? שרמת החיים של הרבה מאוד אנשים תרד. מה זה אומר שרמת החיים יורדת? פחות חופשות, פחות חוגים לילדים, אוכל פחות פנסי, פחות לאכול בחוץ, להחליף מכשירי חשמל בתדירות יותר נמוכה, לנסוע על אוטו קצת פחות, קצת יותר ישן.
תורים יותר ארוכים במשרדי הממשלה.
ואז זה מגיע גם לשם, בדיוק. נכון, אתה צודק בהחלט, זה מגיע גם לשירותים הציבוריים, כי באיזשהו שלב, הממשלה תעלה מיסים ותקצץ בשירותים שלה, מה שאומר שכל מי שלא יכול להרשות לעצמו פרטי, אם ירצה תור לרופא מומחה, חכה שנה. אם אתה רוצה חינוך טוב לילדים שלך, תשלם פרטי, וכולי וכולי. ואז זה כבר שאלה של כמה זמן זה ייקח. זה יכול לקחת כמה שנים ספורות, זה יכול לקחת עשור, זה יכול לקחת הרבה זמן, אבל זה אומר ירידה מסוימת ברמת החיים לאיזושהי תקופה, ואבטלה גבוהה למשך הרבה זמן.
זה מוביל אותי לשאלה הבאה, והאחרונה, האם כוח הקנייה של הציבור הישראלי, הציבור הצרכני הישראלי, האם כוח הקנייה הוא משהו מדיד? ואם כן, עד כמה אנחנו גם נוכל לקנות פחות, כי אנחנו נהיה יותר, נשתמש בלשון פשוטה, נהיה יותר עניים.
אז א' הוא מדיד מאוד. אפשר למדוד אותו בכל מיני דרכים. אחת הדרכים הנוחות פשוט זה התוצר לנפש. כמה אנחנו מייצרים, לחלק למספר האנשים. זה נותן לך את רמת החיים שלנו, ואפשר גם ללמוד את זה מונחי כוח קנייה פשוט לפי הכוח של המטבע. המילה עניים היא מילה קצת קשה, כי זה גם, זה לא יפגע בכל האנשים אותו דבר. אנשים שנמצאים בעשירון העליון לא ייפגעו כמו אנשים שנמצאים בעשירון הרביעי. אנשים בעשירון הרביעי באמת יהיו עניים יותר. אנשים בעשירון העשירי יהיו עשירים פחות. אבל
יש הבדל כמובן.
יש הבדל גדול. רמת החיים תרד לאורך תקופה לא מבוטלת, ואגב, בעלייה יש סיכוי, כשנתחיל להתאושש מזה, יש סיכוי שהפערים יתרחבו עוד יותר. כלומר, שמי שקרובים לצלחת ומהירים וזריזים,
מי ששמר על משאבים יוכל
למשל, ייקח הזדמנויות וירוץ קדימה, ואחרים ייתקעו או הרחק מאחור, ואם תהיה פגיעה גם בשירותים הציבוריים, חינוך, בריאות וכו', אז הפערים האלה יגדלו עוד יותר.
טוב, זה באמת היה דיכאון.
אמרתי לך, אבל אתה ביקשת את זה.
נכון. יש במשהו מזוכיסטי כנראה. שאול אמסטרדמסקי, ראש התחום הכלכלי שלנו, הוא מגיש משחקי הכיס בכאן 11.
אבל לא היום, היום לא.
היום לא.
היום יש נאום של ביבי היום.
היום כן, אין משחקי הכיס היום?
היום לא.
היום לא, אז מחר. היום יש נאום של ביבי. אוקיי, תודה שאול.
תודה יאיר.
טוב, שנת הלימודים האקדמית תיפתח אחרי החגים. שלום לרן חוג'אינוב, כתבנו לענייני חינוך.
שלום יאיר.
ועד ראשי האוניברסיטאות הודיע שהכל ייפתח כמתוכנן, אבל מרחוק.
נכון, אין ספק שאפשר לומר אפילו צפינו את זה, כן? אבל אני אזכיר לך, אני אלך קצת אחורה. האוניברסיטאות באו ואמרו ונתנו, כל אוניברסיטה נתנה באמת מתווה מפורט, איך הם יעזרו לפחות לסטודנטים בשנה א', שזה באמת שנה ראשונה, ואמרו סטודנטים בשנה א', שירצו בכל זאת להגיעו לקמפוסים, אנחנו נבוא ונלווה אותם, ויהיה אפשר לבוא ללמוד בקפסולות בקמפוסים עצמם בשיעורים מסוימים. ומי שלא ירצה יוכל ללמוד מרחוק. עכשיו היום מודיעות כל האוניברסיטאות, אוניברסיטאות המחקר בישראל. כמו שזה נראה כרגע, שנת הלימודים האקדמית שתיפתח כסדרה, קשה להגיד את המוריה, תיפתח ב-18 באוקטובר כן. אחרי סוכות, אבל ממש לא כסדרה, הכל, הכל, הכל תהיה למידה מרחוק, לא יהיה אפשרות להגיע לקמפוסים. גם הלימודים של שנה שנייה ושלישית, שאמרו שיהיו, הם קראו לזה לימודים היברידים, כלומר שילוב, גם של לימודים בכיתה וגם של לימודים מרחוק, גם זה כרגע לא עומד על הפרק. מה שנכון אפשר להגיד לעכשיו, לכולם, לכל השנים, גם כנראה לעובדי המעבדות ועובדי המחקר, כרגע אין לימודים ואין מעבדות מחקר ברוב האוניברסיטאות. ברגע שיהיה אפשר לחזור על המתווה שכן נתנו, אנחנו נודיע, זה מה שהודיעו לסטודנטים. אנחנו נמצאים שבועיים בערך לפתיחת שנת הלימודים כן. האקדמית, הכל, הכל מרחוק. אין ספק שזה אומר שני דברים, זה גם הולך להיות קשה לחלק מהסטודנטים, יש כאלה שמאוד ישמחו על זה, אבל מצד שני, יש שם, דיברנו כבר על עלייה גדולה לנרשמים לאוניברסיטה, מעניין לראות איך זה ישפיע ומה זה יעשה לאותם סטודנטים חדשים, האם הם יצליחו לשרוד גם את הלימודים מרחוק, ומה זה אומר על המבחנים, אם הם יגיעו לקראת סמסטר א', אם הכל באמת נצטרך לעשות מרחוק. אני מזכיר לך כבר כמה בלגן היה עם זה.
על הרמה הלימודית כמובן.
בלי ספק, בלי ספק.
קרן חוג'אינוב, כתבנו לענייני חינוך, תודה רבה.
תודה.
על השיחה הזאת. טוב, גל הפיטורים בעקבות מגפת קורונה, אנחנו בעיצומו של גל נוסף. גם מפוטרי הסגר הראשון עוד לא חזרו לעבודה, אנחנו יודעים, ויש גם את המובטלים הוותיקים, אלו שאיבדו את מקום העבודה שלהם בכלל לפני הקורונה וללא כל קשר לקורונה, אבל הם לא מצליחים למצוא עכשיו עבודה, כן, בגלל קורונה. שלום יוסי, שם בדוי לבקשתך, אנחנו לא מראיינים אותך בשמך, שלום לך יוסי.
שלום יאיר, מה שלומך?
בסדר גמור, תודה. מה שלומך אתה? ממתי אתה מחוסר עבודה?
תראה, אני קודם כל חלק גדול מהשיחה בציבור ובצדק רב היא על חוסר התמיכה של המדינה בעצמאים. אני רוצה לדבר איתך על כך שישנו פלח שכירים באוכלוסייה שלא מקבל ולו שקל אחד מהאבטלה מתחילת המשבר, שנפל בין הכיסאות. אני פונה אליכם אחרי אינסוף פניות לביטוח לאומי בנושא שבכולן קיבלתי את אותה תשובה, ידינו גבולות. מדובר בסחירים שפוטרו היו ללא עבודה טרם תחילת הקורונה, כלומר לפני התאריך ראשון השלישי 2020, ושאינם מציגים 12 תלושי שכר ב-18 החודשים האחרונים.
כן.
לפי הביטוח הלאומי, התיקון בחוק, שלפיו יש להציג רק 6 תלושי שכר ב-18 החודשים האחרונים, תקף רק עבור אלו שפוטרו החל מתאריך ראשון השלישי 2020 תחילת המשבר, רק שאת זה הם שכחו לציין. אני אספר לך ככה ממש בקצרה את הסיפור שלי, ברשותך כמובן. כן. אני בחודש מאי 2018 סיימתי תפקיד אחרי 4 שנות של עבודה נפלאות. במקביל לחיפוש מקום עבודה חדש, אשתי ואני התחלנו בטיפולי פוריות. לצערי בזמנו הטיפולים נחלו כישלונות רבים, אשתי נקלעה למצוקה מאוד קשה, ואני החלטתי לעצור את הנושא התעסוקתי על מנת לתמוך בה ולסייע לה לעבור את התקופה הקשה שאליה נקלענו. וכך קרה שהייתי מחוסר תעסוקה כשנה, וחזרתי לשוק העבודה בחודש יוני 2019. בחודש ינואר 2020 סיימתי תפקידי, וחודשיים אחר כך הגיעה קורונה.
כלומר, לא צברת 12 חודשים כדי להיות זכאי לדמי אבטלה.
נכון, 8 תלושים, נכון. אני פניתי שוב ושוב לביטוח לאומי והגשתי תמיה לדמי אבטלה, תביעה. וכפי שפורסם בציבור, הן במסיבות העיתונאים האינסופיות של ראש הממשלה, והן באתר של משרד האוצר, הורידו את המינימום הנדרש ל6 תלושי שכר, ב-18 חודשים טרם הגשת התפייה לדמי אבטלה, ואילו אני הצגתי 8 תלושי שכר.
ולכן
אבל שוב ושוב הבקשה שלי נדחתה.
ממש נפלת בין הכיסאות. כלומר, אי אפשר לשייך אותך כמחוסר עבודה או מובטל בגלל המגפה, אבל אי אפשר כמובן להתעלם מכך שאתה לא מוצא עבודה היום בגלל המגפה. תראה מה אומרים בביטוח הלאומי. שם אומרים, הצענו ותמכנו בתיקוני חקיקה רבים מאוד שיאפשרו לשלם דמי אבטלה למאות אלפי מובטלים שלא היו זכאים לפני כן, כמו קיצור תקופת ההכשרה ל6 חודשים ותשלום כפל קצבאות עם אבטלה וקיצור מינימום מינימום ימי חל"ת והארכת משך התשלום וצמצום של 5 ימי המתנה ותיקונים רבים נוספים. עם זאת, מציינים בביטוח הלאומי, עדיין קיימים מי שאינם זכאים לדמי אבטלה, בעיקר אם הם הפסיקו לעבוד זמן רב לפני משבר קורונה. צריך לומר, אתה לא הפסקת לעבוד זמן רב, אבל לא היה לך את תקופת את 12 החודשים כדי להיות זכאי.
המילה רב היא לא רלוונטית, כי זה לא משנה, זה יכול להיות שבועיים לפני תחילת
התגובה. אני רק אשלים את התגובה, אומרים, מי שאינו זכאי לדמי אבטלה ואין לו הכנסה, או שהכנסתו נמוכה, יכול להיות זכאי לקצבת הבטחת הכנסה. אתה מקבל הבטחת הכנסה?
אני לא מקבל הבטחת הכנסה, כי אני לא זכאי להבטחת הכנסה.
גם לזה לא.
נכון, אני לא זכאי לזה, אני הייתי בתפקיד יחסית, נקרא לזה די בכיר, תפקיד ניהולי. כן. הבטחת הכנסה זכאים האנשים שראויים לכך, שזה מגיע להם, ואני לא נכלל. אני יכול גם לספר לך בארבע נקודות קצרות מעבר לכך, קודם כל, כן. גם אשתי, אנחנו לפני 3 חודשים נולד התינוק, אז אשתי
סיימה... בשעה טובה.
תודה רבה. אשתי סיימה את דמי החופשת לידה, כרגע אנחנו מתפרנסים מסכום מרהיב של 0 שקלים עגולים מדי חודש.
אז ממה חיים בכל זאת?
סליחה?
ממה חיים?
חיים מחסכונות, מנסים לחשוב מחוץ לקופסה. אני יכול לספר לך שלפני 2.5 כבר היה לי חוזה לחתימתי עם תאריך נקוב לתחילת העסקה 13.9.2020, ובאותו יום שקיבלתי את החוזה אז הוצג מתווה הסגר, והמעסיק שרצה בי, עקב כך שכל סניפם נסגרו, הקפיא את גיוסי לחברה. הסיטואציות שאנשים שלא מקבלים דמי אבטלה חווים הן פשוט הזויות, ושר האוצר הרי התפאר במסיבת העיתונאים האחרונה שכל אזרחי ישראל שאינם עובדים עקב המשבר זוכים לטיפול ולדמי אבטלה חל"ת.
וזה המצב.
אני שואל אותך, האם כך הם פלי הדברים?
תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלה אישית לסיום. היית מנהל בכיר בענף הייטק, ובכל זאת עבודות שלא במקצוע שלך, עבודות תחזוקה, ניקיון, כל דבר שיכול להכניס כסף הביתה, משרות כאלה באות בחשבון מבחינתך, כשאתה מתאר מציאות של אפס הכנסה כבר הרבה מאוד חודשים?
קודם כל, רק לתקן, אני הייתי מנהל לא בענף ההייטק, בענף אחר.
כן.
כשאתה לא מפרנס ויש לך משפחה לפרנס אותה, הכל בא בחשבון, אבל אני יכול לספר לך שהמעסיקים, האוזניים שלהם חדות שמיעה, והמילה overqualified היום היא מילה שכשאתה מגיע לרעיון עבודה...
זה קרה לך? כן? אמרו לך...
זה קרה לי אין סוף פעמים, כי גם אם אתה עכשיו מקטין את מה שעשית ומוריד את הטייטל שלך בכמה דרגות למטה, אנשים לא רוצים לקחת עובד, ללמד אותו, להכשיר אותו, להשקיע בו, וכשהקורונה תחלוף, אז הוא יחפש תפקיד שראוי לכישוריו ולמקום שממנו הוא בא, וכל פירותיהן...
חבל להם להשקיע במישהו שעוד מעט ילך.
נכון, ומעסיקים מרים לזה, מה גם שהשוק עכשיו מוצח לעובדים, אז הם יכולים לפחות.
יוסי, אתה מוזמן להמשיך ולהזין לנו, כי אנחנו נשאל עכשיו מומחה מהם האפשרויות שעומדות לרשותך. אז תודה רבה לך ששיתפת אותנו, ואנחנו מקווים שהעניינים ייפתרו בקרוב. גמר חתימה טובה גם לך. שלום, עורך הדין רן קונפיניו, מנהל המחלקה המשפטית בהסתדרות הלאומית ומומחה בדיני עבודה. שלום.
קונפינו, שלום יאיר,
מה שמחה. סליחה, כן. מה עושה אדם כזה כמו יוסי? תשמע, יש לו חסכונות, אז הוא יכול לחיות, הוא היה מנהל בכיר. אבל הוא נזרק לרחוב, אין שום מגדרה אחרת. לא דמי אבטלה, לא הבטחת הכנסה, ובשוק החופשי אף אחד לא מקבל אותו, כי אומרים לו, ובצדק מבחינת המעסיקים, יש לנו כל כך הרבה אנשים שרוצים לעבוד במשרות האלה, מה אני צריך אותך עוד חודשיים ואתה תלך? זה לא נורמלי.
אין לי הרבה בשורות. אתה קיבלת תשובה יחסית מפורטת מהמוסד לביטוח לאומי, למרות שאני חושב שהם טועים בנקודה אחת, כי למיטב הבנתי כן ניתנה איזושהי הקלה עוד בסבב הראשון, למי שסיים את ימי האבטלה שלו לפני הראשון למרץ, היה זכאי לקבל דמי אבטלה מהראשון ליולי עד אמצע אוגוסט. זאת אומרת שכן היה לו שם חודש וחצי שהיה זכאי לדמי אבטלה, אני מייעץ לו בשלט רחוק שננסה לבדוק לפחות את התקופה הזאת, היא רטרואקטיבית לקבל דמי אבטלה על התקופה הזו. אבל זה לא נותן מענה, והוא לא לבד.
כמה מייאש מבחינתו, כן. כמה? רציתי לשאול אותך באמת, מה היקף התופעה הזאת?
לדעתי, לפי הנתונים שיש לנו, מדובר לפחות באלפים, אם לא יותר בזה.
אלפים שמה שהם לא יעשו ולאן שהם לא יסתכלו, הם לא ימצאו מקור הכנסה.
נכון, נפלו בין הכיסאות. אני מסכים עם המוסד לביטוח לאומי, באמת ויחסית למוסד לביטוח לאומי, שהיה ידוע לפחות כגוף לא פרגמטי, קיבלנו הרבה הקלות. באמת, ויצוין לזכותו
של מרשיג הם לא ספק יצאו מגדרם. זה גוף שיש נגדו הרבה מאוד תלונות בימים כתיקונם, כן, אבל הפעם הם גילו חשיבה מחוץ לקופסה גם, כן.
התלונה לא צריכה להיות אליהם. יש מעליהם מחוקק. יש מחוקק משנה. יש שר העבודה. יש שר האוצר. והם לא שצריכים לתת את התשובות.
נכון.
דרך אגב, אנחנו כן. היום ב-29 לספטמבר, יש לי חדשות רעות נוספות בשבילך. החל ממחר בלילה בחצות,
כן.
מי שנמצא בבידוד, לא זכאי לכסף.
כן. אנחנו זוכרים את ההחלטה של משרד הבריאות, שזה יהיה על חשבון ימי המחלה, ועכשיו בעצם קבע בגץ נדמה לי, נכון? שזה לא יכול להיות על חשבון.
בגץ קבע ביולי. כן. שים לב, באמצע יולי בגץ נתן פסק דין, ואמר, חברים, זה לא חוקי.
אז מה קורה בעצם? אז מה קורה מהשבוע הבא? מישהו נכנס לבידוד, זה על חשבונו בעצם.
כרגע, זה על חשבונו. אתה שואל אותי, אם יבוא אליי אדם וישאל אותי את הצעתי, אני אגיד לו לנסות להסתדר עם המעסיק, תנסה לעבוד מרחוק, תיקח ימי חופשה. אבל חוקית, כרגע הוא לא זכה לשום דבר.
תשמע, במצב הכלכלי הזה יכול להיווצר מצב שאנשים פשוט לא ידווחו שהם בבידוד, כי הם חייבים להכניס כסף הביתה. זה לא נורמלי שאין אין, אין, אין איזושהי רשת ביטחון סוציאלית לאנשים שנכנסים לבידוד.
ונכנסים לבידוד ולא על דעתם. יש לי מקרים, ובאמת פה אני יכול להגיד לך מניסיון,
אנחנו לא מדברים על חולים, אנחנו מדברים על אנשים שצריכים להיכנס לבידוד, זה משהו אחר. כן, מבודדים.
אני מייצג, בסוף הלאומית אנחנו מייצגים למעלה מ-30,000 עובדים בענפים אולי הכי קשים של כוח אדם, של ניקיון, שבאמת שלא בטובתם, אלפים מהם קיבלו הודעות בחודשים האחרונים, ודרך כלל זה סביב מקום העבודה. שהיית בקרבת חולה מאומת, אני חושב שכבר כולנו מכירים את ההודעות האלו, מי שקיבל את זה בטעות ומי שקיבל את זה באמת, עליך להיכנס לבידוד. עכשיו, לשלוח את ההודעה זה יופי. אני לא מדבר על זה שכבר ראינו את האחוזים של ההודעות המוטעות.
כן, נכון.
והעובד בא לחברת הניקיון, לחברת כוח האדם, והחברה אומרת לו, סליחה, או שאתה כבר לא זכאי לדמי מחלה, כי כבר ניצלת את כל ימי המחלה. או שאתה עובד חדש ובכלל לא מגיע לך ימי מחלה. כן. או שגם אם מגיע לך, סליחה, בגץ אמר שזה לא חוקי, אני לא רוצה לשלם.
לא יאומן הסיפור הזה. עורך הדין רן קונפינו, מנהל המחלקה המשפטית ומומחה בדיני עבודה, אני מקווה שהפעם אמרתי נכון את השם.
תודה רבה, יאיר.
תודה. נתראה. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך שש צפון העמוס, לא סתם עמוס, עומס כבד ממחלף ניצני עוז עד מחלף בקה בגלל מחסום של המשטרה. באיילון דרום העמוס ממחלף קקל עד רוקח ולכיוון צפון פקק תנועה ממחלף מבוא איילון עד מחלף קוממיות בגלל מחסום של המשטרה. בדרך תל אביב ירושלים פקק תנועה מקריית יערים עד מחלף חמד. דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן. הפסקת פרסומות ממש קצרצר דקה, ואנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. נדבר על הדור החמישי. 43 דקות אחרי השעה 4, עוד ועוד חברות סלולריות מודיעות שהן מתחילות לשווק את הדור החמישי. יש כבר תשתיות פרוסות, ושר התקשורת אישר לחברות להתחיל לפעול. שלום אילן ברוק, מנכ"ל הוט מובייל, שלום לך, גמר חתימה טובה.
שלום, גמר חתימה טובה, שלום. שלום לך ולמאזינים.
תודה. בוא נדבר קודם כל על הטכנולוגיה של הדור החמישי. אוקיי, כל הזמן אומרים, הדור החמישי, הדור החמישי. אוקיי, מה הטכנולוגיה הזאת יודעת לעשות? איך זה ישנה את חוויית הגלישה שלנו וחוויית הסלולר שלנו?
קודם כל, לפני הכל, קודם כל זה באמת היום יום מאוד מאוד חשוב ומרגש. אנחנו בהוט מובייל הראשונים שהשקנו את טכנולוגיית ה-5G בישראל, ובעצם החל מהיום כל קהל הלקוחות יכול ליהנות מהרשת החדשה. באמת אנחנו גורם משמעותי שמשקיע מאות מיליוני שקלים בתשתיות 5G, ואנחנו מאוד שמחים להביא את הקדמה הטכנולוגית שכל כך נדרשת, במיוחד בימים האלה. כולנו בימי קורונה, וכולנו okay. מבינים כמה חשיבות של תשתית האינטרנט בלמידה מרחוק ועבודה מרחוק.
אז בוא נדבר באמת על הקדמה הטכנולוגית הזאת.
אז זהו, אז ה-5G זה קודם כל הגברה משמעותית של מהירות הגלישה וחוויית הגלישה. אנחנו נגיע לקצבי גלישה אולטר מהירים של 2 ג'יגה, ובעצם המשמעות של זה, זה שזה ייגע בכל הצרכנים בישראל, והדור החמישי בעצם יפשט להם את החיים. אם אני אתן דוגמאות מוחשיות, ממש בקרוב אנחנו נוכל לראות כבר בתחום הרפואה, לדוגמה, רופאים שעושים ניתוחים על גבי רשת ה-5G מרחוק. אנחנו נוכל לראות בדיקות רפואיות שמתבצעות מרחוק. אנחנו כולנו בימים האלה, אנחנו, הילדים שלנו, נמצאים בזום כל היום מהבוקר עד הערב, ובאמצעות ה-5G אנחנו נוכל לראות בזום חוויה משודרגת.
מה זאת אומרת? תמונה חדה יותר? אין את התקיעות? אין את ה...
משודרגת, רציפה, עוצמתית, עם virtual reality, עם augmented reality, באמת עולמות חדשים לחלוטין. וגם אם מסתכלים במבט לעתיד, באמת העתיד, בעתיד אוכל ליהנות גם מרכבים אוטונומיים, משמע רכבים שנוסעים בעצמם.
שלא יכולים בלי דור חמישי לעשות את זה?
אי אפשר בלי רשת דור חמש. וכמובן יכולות הלמידה ברחוק יעברו מהפכה של ממש. בלמידה וירטואלית, ובכלל העולם עובר וצועד לחיבור של הכל מתחבר עם הכל, מה שנקרא IoT, Internet of Things.
כן, האינטרנט של הדברים, כן.
בדיוק, וכדי ליהנות ולהפיק בעצם את המרב, צריך רשת 5G עוצמתית, בדיוק כמו שעות מובייל אישיק היום.
למה בישראל זה בא יחסית מאוחר למדינות שאנחנו, מבחינה טכנולוגית, בוודאי נמצאים באותה רמה כמותם, אבל שם ראינו כבר, עוד לפני קורונה, כשהיינו טסים, כן? אז היינו רואים 5G במקומות אחרים בעולם, וכאן עדיין לא. למה זה התאחר כל כך כאן?
קודם כל היה באמת במקומות אחרים בעולם השיקו כבר רשתות 5G, אבל עדיין יש מדינות שעוד טרם השיקו, וגם גדולות מישראל, באירופה לדוגמה. במדינת ישראל היה תהליך בחודשים האחרונים של בכלל, שהוביל אותו משרד התקשורת. אני חושב שגם לענייני הקורונה קצת הייתה פה השפעה לוחות הזמנים של הדבר הזה, אבל אני חושב שבסופו של דבר, המהפכה הגדולה שקרתה היום, והשקת הרשת של ה-5G שקרתה היום, תאפשר באופן מהיר לסגור את כל הפערים. אנחנו כבר החל מהבוקר בעצם פרסנו מאות אתרים ברחבי ישראל, וכבר היום הפנו את הרשת, יש מעל 140 יישובים ברחבי הארץ עם אתרי 5G.
ולקוח שרוצה ליהנות מזה, הוא משלם יותר, הוא מנותב אחרת במערכות שלכם? כלומר, כדי ליהנות מזה, אז המחיר בטח עולה, כי השקעתם בזה הרבה כסף, וההשקעה צריכה לחזור איכשהו.
קודם כל המחירים לא עולים. מי שירצה להצטרף ל-5G, הוא יצטרך לקנות חבילות יהודיות שהשקנו אותם היום ויצרנו עליהם היום, מאוד מאוד אטרקטיביות. ובאמת אנחנו עושים באמת קשר ישיר בין המוצר, המחיר לשירות. אנחנו, כמו שאמרתי, מקודם משקיעים מאות מיליונים.
רגע, אם המחיר לא עולה, אז למה צריך חבילות יהודיות לדבר הזה? תסביר.
לא, אמרתי, המחיר לא מתעדכן. בסדר, יש החבילות יש היום רשת 4G ו-3G.
אוקיי, אז בכמה החבילות של ה-5G יקרות יותר מה-4G?
השקנו מגוון אחר של חבילות שכוללות עד 1 טרה. מבחינת נפחי הגלישה זה נפחים אדירים.
כן.
יש בתוך החבילות האלה תחולה גם של תכנים שאנחנו מספקים ללקוחות.
כמה עולה חבילה של 1 טרה?
חבילה של 1 טרה, החבילות מתחילות מ-59.90 ומעלה.
לכמה? מה הנפח ב-59 שקלים ו-90 אגורות?
לקוח יכול לקבל 500 גיגה גלישה, שזה נפח...
חצי טרה, אוקיי.
כן, חצי טרה בדיוק. נהנה מהמחיר הזה לחמש שנים, יש כמובן החבילה כוללת גם שיחות, 5,000 דקות שיחה וכו'. זה באמת חבילה עם תכולה שבאמת מתאימה ללקוחות שצריכים את ה-5G ו... יעשו בהם שימושים משמעותיים של גלישה.
אוקיי. תגיד, אני רוצה לשאול אותך, אני אקדים ואומר, זה נמצא תחת הקטגוריה של פייק ניוז וחובבי קונספירציה, אבל בגלל שכולנו חיים בתקופת קורונה, וכולם שמעו, כן, על הקשר לכאורה שיש בין ה-5G לקורונה, כל מיני תורות קונספירטיביות כאלה, אני מניח שלקוחות בוודאי ישאלו אתכם לגבי זה, אם לא כבר שואלים. מה לזה ולזה? למה זה דבק בדור החמישי, העניין הקורונה?
קודם כל, אולי זה קיבל עוצמה כזאת או אחרת, ובמה קצת באמת סביב הדור החמישי שמושק בעולם ובארץ, אבל זה תמיד היה סיפור שקליטה מייצרת או קרינה לצורך העניין. אני יכול להגיד לך שזה אגדה אורבנית, כי בעצם ההפך זה הדבר הנכון, ככל שיש יותר אתרים, אז הקליטה והקרינה היא יותר נמוכה, ובעצם הטלפון הסלולרי שמשדר לאתר, הוא משדר בעוצמות יותר נמוכות, ואז עוצמת הקרינה יותר נמוכה, זה בעצם עובד הפוך על הפוך. יש פה עניין שבאמת צריך לעשות הסברה מאוד משמעותית, אחרי שמשרד התקשורת, אני יודע ששר התקשורת ומנכלית המשרד הולכים לקחת את המשימה הזאת,
ביחד עם חברות התקשורת, כן. ואנחנו כמובן נהיה חלק מזה כדי לעשות הסברה, וחלק מזה זה חלק מהעניין, שהצרכן צריך להבין שזה עובד הפוך על הפוך. ככל שיש יותר אתרים, הקרינה היא יותר נמוכה, בדיוק. והצרכן נהנה משירות יותר טוב.
אילן ברוק, מנכ"ל הוט מובייל, שתהיה שנה מוצלחת, גמר חתימה טובה, תודה רבה על השיחה הזאת.
גמר חתימה טובה, תודה.
טוב, לעניין הבא שלנו עכשיו, לסוגיה צרכנית שכל אחד מכם נתקל בה מן הסתם במרוצת השנים, כן, במהלך קניות בסופר, האריזה מתכווצת, אותו מוצר, אותו טעם, ובכל זאת האריזה הפכה ליותר קטנה, אבל המחיר דווקא גדל, כן, הוא לא התכווץ יחד עם האריזה. שלום עורך הדין מיכאל אטלן, הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, שלום לך.
שלום לך ולמאזינים.
הייתה תקופה כזאת שיצרני מזון באמת היו עושים טריק כזה, ואז קמה צעקה גדולה, ואפילו, לא זוכרים, שינו את החוק או תקנות, עשו משהו כדי שזה לא יקרה, נכון?
נכון. ב-2006, קודמתי בתפקיד, הוציאה הנחיית ממונה, כן. שנועדה לחדד איך להציג את המוצרים בצורה שהצרכן לא יתבלבל.
אוקיי.
הצרכן שם לב למחיר בעיקר, ופחות שם לב...
על כמה גרם יש למשקל. בחבילת פסטה הזאת. ובכל זאת עדיין התופעה נמשכת, אנחנו מבינים מכאן.
אז זהו. בעצם הייתה עוד איזה פרצה. כלומר, אנחנו כתב, בהנחיה מ-2006 היה כתוב שאם המוצר הוא שונה באופן משמעותי, אז אין חובה להציג את הדבר הקטנה.
אז מה למשל קורה? כן, מה זה מוצר שונה?
ובו רצינו לחדד, ובאנו לחדד עכשיו. באנו לחדד ואמרנו שכשאנחנו מדברים... על מותג ידוע ואותה קטגוריה אז זה לא מוצר אחר ואם יש עוד ספק אז אם הוא נראה פחות או יותר אותו דבר ואין שינוי בסמל בשם הלוגו ובשם המותג או בשינוי מהותי אחר כן. אז זה לא מוצר אחר למה הכוונה למשל כל אחד נתקל בשמפוים בטעמים שונים ובריחות שונים ותרכיבים כאלה או אחרים, אבל כולם אותה סדרה של פירמה מסוימת, וכל הפירמות עושות אותו דבר, והבקבוקים נראים אותו דבר, יש הבדל אולי בצבע, וזה לא מקפיץ את עיני הצרכן.
אבל למה בכלל היצרנים עושים את זה? מה, בשביל מה? בשביל לחסוך 20 גרם במוצר ולהשאיר את המחיר אותו דבר, ואז להרוויח משהו? בשביל זה כל התררם הזה?
אל תזלזל ב-20 גרם במאות אלפי מוצרים. בכלל, הצרפתים אומרים שפלגים קטנים רבים עושים נהרות גדולים.
נכון.
עכשיו, הם, היצרנים, מכירים את הממצאים של הפסיכולוגיה, של הכלכלה ההתנהגותית.
יו, כן.
שמראים כמה שהצרכן הוא בעל רציונליות מוגבלת.
כן.
וגם אנחנו מכירים את זה.
לא רציונלי ולא במקרה, מה שנקרא, כן.
כן, זה מובנה. זה לא שהוא לא רציונלי, זה פשוט מובנה. יש הטיות, יש דברים שאנחנו רגילים לשים לב להם, דברים שאנחנו פחות רגילים, אנחנו לא יכולים כל הזמן על כל מוצר הכי קטן בסופר לעשות דוקטורט להשוואה. ולמרות שאנחנו מעודדים להשוות כמה שאפשר. אז מה שאנחנו יודעים על הצרכנים, גם היצרנים יודעים, ולהפך, והם מנסים לנצל את זה בשביל להעלים שינויים ובאמת להרוויח כמה גרושים, כי המחיר לא משתנה, הכמות משתנה.
כמה גרושים על כל פרט, אבל במצטבר, כמו שאתה אומר, זה יכול להיות מיליונים.
אוקיי, אז לעקוב אחריהם ולסתום את הפרצות.
אז ההנחיה או החידוד שאתם מפרסמים היום אומר מה?
אומר שמה שאמרתי קודם, שאם אנחנו מדברים מה זה מוצר שונה, זה מוצר לא מאותו מותג ולא אותה קטגוריה, ושנראה בצורה שונה עם שם אחר ללוגו ושם אחר למותג. אתה לא יכול מצד אחד להנות מהקיבוע של הצרכן לאיזה מותג וקטגוריה מסוימת, ומצד שני להגיד זה מוצר שונה.
אוקיי. לא מזמן עורך צבע הכסף, רונן פולק, סיפר לי שהוא ראה את התחינה שהוא בדרך כלל נוהג לקנות, אבל היה כתוב על האריזה אותו המוצר, אבל באריזה חדשה. זה בסדר? אם זה נשאר...
לא, זה לא. זה כבר ב-2006 אמרנו שזה לא מספיק, כי אפשר להגיד חדש. צריך להגיד...
אז המחיר צריך להישאר אותו דבר במקרה כזה. מותר להם לשנות את האריזה, כמובן.
לא, הם צריכים להגיד בכמה הפחתה, באחוזים או בכמות. ועל זה, מאז ההנחיה מ-2006 ועד היום, גם יש פסק דין שמחזק את זה, אז זה בכלל.
אוקיי. אם צרכן נבון מבחין בטריק ושטיק כזה, איך פונים אליכם?
קודם כל, אפשר לפנות אלינו בתלונה, אתה ניגש לאתר של הרשות להגנת הצרכן, ולהבדיל מהמועצה, אתה יכול להגיש תלונה, ואנחנו יכולים לאכוף ולהטיל עיצומים כספיים, ועשינו את זה, ואנחנו נמשיך לעשות את זה. דווקא חשוב לנו התחום הזה, שהוא לא כל כך גלוי לצרכן. הצרכנים לא שמים לב, ולכן הם עוברים לנו לאכוף. אז מבחינה הזאת, אנחנו עושים ביקורות קבועות, אבל יעזור לנו גם מתלוננים.
בהחלט. עורך הדין מיכאל אטלן, הממונה על הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, תודה רבה לך. שנה טובה.
תודה לך. שנה טובה.
דיווחי תנועה. כן, דרך החוף צפון העמוס ממחלף נתניה עד מחלף ינאי. ובדרך תל אביב ירושלים פקק תנועה ממחלף שורש עד מחלף חמד בגלל מחסום של המשטרה. אני מכיר את המחסום הזה. באיילון דרומה עמוס ממחלף קרן קיימת עד רוקח צפון פקק תנועה ממחלף מבוא איילון עד מחלף קוממיות. נחשו? כן, בגלל מחסום של המשטרה. אנחנו בסגר. כן, דיווחים נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. אין פרסומות. כן, אין פרסומות. אז אנחנו עוברים ישר לדיווח משוקי הכספים. 102, 200, take them. שלום, אייל ראובן, בעלים ומנכ"ל ארנינגס השקעות. גמר חתימה טובה, אייל.
גמר חתימה טובה, יאיר. תודה. חתימה טובה לכולם.
כן, ספר לנו מה קורה בשווקים.
אצלנו יום ירוק, כמו שאומרים, הכל הולך אחר החיתום, אז אם רוצים לראות סימנים חיוביים ברוח התקופה והברכות, אז אנחנו ביום ירוק למדי, אנחנו חוזרים אחרי יומיים של עליות שערים, גם ביום שישי וגם אתמול בערב, המסחר בארצות הברית ובעולם בכלל היה במגמה חיובית של עליות, לכן רוב המניות הדואליות חוזרות למסחר כאן בישראל המקומי עם פערי ארביטראז' חיוביים, והם מזיזים כלפי מעלה את המדדים. אנחנו רואים את תל אביב 35 עולה באחוז ו-4 עשיריות, תל אביב 125 באחוז ו-7 עשיריות, ותל אביב 90 במעל 2 אחוזים עולים היום. מחזור מסחר של כמיליארד שקלים. המניות שבולטות אצלנו במסחר עם המחזורים הקצת יותר גדולים, נייס שמנטרת ב-3.5 אחוזים, אחרי זה מניות הבנקים, לאומי ופועלים, לאומי עולה בכחצי אחוז, ובנק פועלים עולה ב-9 עשיריות האחוז. אם מסתכלים קצת על העולם, אז העולם היום בירידות קלות, אירופה בירידות סביב ה-0.3-0.4, וכרגע המסחר בנסדק נפתח פחות או יותר סביב שערי הסיום אתמול, עליות קלות של עד עשירית האחוז. ארצות הברית ממתינים שם להחלטה לגבי תוכנית פיסקלית נוספת, תוכנית תמיכה כלכלית נוספת, הפעם היא מונהגת על ידי הדמוקרטים שהגישו תוכנית של 2.2 טריליון דולר, הם הדוחפים לעומת הרפובליקנים, הם רוצים להרחיב, הם רוצים להקל, הם רוצים לתת, השווקים יחכו לראות מה הולך שם, ולפי זה ייקבע תוואי המסחר. אם מסתכלים על המתח לסיום, אז על הדולר נחלש מול השקל היום, יורד כרגע ב-3 עשיריות האחוז, ושאר של 3 שקלים 45 אגורות. האירו עולה קלות בעשירית האחוז ל-4 שקלים 0.4 אגורות. עד כאן.
אייל ראובן, בעלים ומנכ"ל ארנינגס השקעות, תודה רבה.
תודה לכם, גמר.
עד כאן צבע הכסף ליום שלישי, העורך עונן פולק בהפקה רונית גור אריה, תכנה השידור שלנו קובי ראובני. חגית אלחייני במוקד התנועה, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן, .org.il, מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרב, ניפגש כאן שוב מחר ב-16:00 הצהריים, גמר חתימה טובה וערב טוב ושקט שיש, שלום שלום.